התקופה הזאת ש-AI זה קומודיטי, מאפשרת לנו פשוט לנצח את המתחרים הגדולים, שאצלם, כשהם כבר עובדים עם איזשהו פתרון שכנראה יושב אצלם כבר איזה 3-4-5 שנים, זה לא שווה להם לעשות את זה, ואם הם יצליחו לעשות את זה, זה ייקח להם שנה, שנתיים, שלוש, עד שהם יטמיעו את הפתרונות הדומים.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג-גראל, והיום אני שמחה לארח את גיא ברנר, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת טאגבוקס. את השיחה הזאת אנחנו עושים כחלק מסדרת פרקים בנושא, איך לא, AI, כשבכל פרק נדבר על אספקט מסוים של בינה מלאכותית עבור אנשי מוצר ויזמים. הפעם דיברנו על איך נכון להכניס AI למוצר שלנו. על מתודולוגיות עבודה שמשלבות מצד אחד מהירות וזריזות, ועל מצד שני, בנייה עצמאית ואיטית של AI משלנו. דיברנו על איך AI משפיע על עבודת המוצר בעולם שבו שנת עבודה הופכת בפתאומיות לעבודה של שבועיים, בזכות יכולות חדשות שמשתחררות לשוק למשל. מה זה אומר עבור סטארט-אפים, ואיפה יש פה דווקא הזדמנות גם לקורפורייטים? לפני שמתחילים, אני אזכיר שהמחזור הבא של קורס ניהול מוצר יתחיל בסוף אוקטובר, והפעם יתמקד במי שלפני או מיד אחרי הכניסה לתפקיד. מי שעובד עם מנהלי מוצר היום ורוצה לעבור בעצמו לתפקיד הזה, או מי שעבר לתפקיד ממש לאחרונה. מוזמנים לדבר איתי לפרטים נוספים, או לבקר באתר productwithshira.com. הפעם הקלטנו בסמסונג נקסט בתל אביב. ויאללה, מתחילים! טוב, אז גיא, איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
בוא נתחיל מאינטרו קצר.
בטח, בואי נרוץ כזה קצת על התחנות. אני למדתי פיזיקה תואר ראשון וספרות תואר שני, והתחלתי בכלל בעולם החינוך, לימדתי פסיכומטרי, לימדתי ג'ימט כמה שנים, אחר כך כתבתי ספרי לימוד לבתי ספר. ב-2012 היה לי סטארט-אפ בתחום החינוך, שרץ איזה שנתיים, לא הצלחה הכי מסחררת. בדיוק הגענו בתקופה של דואלינגו, וטיימינג is everything. וב-10 שנים האחרונות פחות או יותר מנהל מוצר בכל מיני סטארט-אפים, הייתי בסנטריקל תקופה, בגסטי, בין היותר מוכרים. ובשנתיים האחרונות אני מייסד שותף ומנכ"ל של סטארט-אפ בשם טאגבוקס היום, שבונה מעין גוגל פוטוס לעסקים, בעצם פלטפורמה שיודעת לנהל את התמונות ואת הוידאו של חברות, עם המון המון שימוש ב-AI, נדבר על זה כמובן גם היום. פונים בעיקר לצוותי קריאייטיב, חברות ברנד וחברות אירועים, שיש להם המון תמונות ווידאו, שאיכשהו היום עדיין שמורות בדרובוקס ובגוגל דרייב, ואנחנו עוזרים להם ככה לעשות קצת סדר בבלגן.
וואי, זה ממש מעניין, גם שנתיים זה פרק זמן מעניין, כי הוא גם יחסית ארוך, וסטארט-אפ בטוח קרה המון בזמן הזה, וגם קרה המון בעולם בזמן הזה, כי ה-AI התפוצץ והתחרפן בינתיים לגמרי. ה-AI שהיה לפני שנתיים, כשדיברתם על AI, ומה שמדברים עליו היום זה כבר אולי משהו אחר.
נכון, זה שונה לגמרי. אני בעצם אמרתי שעשיתי תפקידי ניהול מוצר ב-10 שנים האחרונות, פחות או יותר, אבל הדרך שלי עם AI התחילה בערך לפני 4 שנים, כשעבדתי בתור שכיר בסטארט-אפ שהתעסק ב-AI, וזה היה 2018 פחות או יותר, ובאמת לעומת מה שיש היום זה עולם אחר. ואני חושב שאנחנו עדיין, כמנהלי מוצר, אנחנו עדיין מאוד מנסים לגבש לעצמנו את המתודולוגיות של איך לעשות את זה, ואני חושב שזה משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. לפני כמה שנים זה היה עבודה מאוד ארוכה ומתישה כל דבר שקשור ל-AI, היום זה הרבה יותר commoditized, ואנחנו יכולים לעשות דברים הרבה יותר מהיר, ואני חושב שזה מצריך גם מאיתנו כמנהלי מוצר הרבה דרכים ככה להתאים את עצמנו למצב החדש.
אנחנו בטח עוד נגיע לזה, אבל איפה זה פגש אותך? כאילו התחלתם לפני שנתיים, ישר התחלתם מחשיבה ל-AI?
כן, אפשר להגיד, אנחנו בעצם, אני ושותף שלי, שנינו עבדנו ביחד לפני זה בחברה קודמת, ועבדנו ביחד בחברה שמה שהיא עשתה בעצם זה להשתמש ב-AI כדי לנתח ולארגן מסמכים. זה היה לשוק אחר, זה היה לשוק המשפטי. אבל בעצם כשעזבנו אמרנו, יהיה מעניין לעשות משהו דומה, אבל לשוק אחר. להשתמש ב-AI כדי לסדר ולארגן כל מיני מסמכים. ובאמת בהתחלה כשהתחלנו עשינו את זה בכלל כפלטפורמה לניהול ידע לחברות. רצנו על הרעיון הזה כמה חודשים, בעצם נורא ניסינו למצוא את הזווית הכי מעניינת, ובעצם לפני איזה שנה וחצי פחות או יותר כמעט בטעות, הגענו לבעיה הזאת של ניהול מדיה, פתאום פנו אלינו, היינו כבר איזה מוצר ראשוני, ופנו אלינו כמה חברות, כמה ארגונים של צוותי שיווק, ובאו ואמרו, אנחנו יכולים להשתמש בפלטפורמה שלכם לארגן את התמונות שלנו, כי זה בלגן, ופתאום נזרקנו לעולם שלא הכרנו, של עולמות הקריאיטיב, של עולמות השיווק, שאף אחד מאיתנו לא מגיע מהם, אבל התחלנו לעשות הרבה שיחות עם לקוחות, ובעצם ראינו שהבעיה שם היא משוגעת. עם הזמן, צוותים, צוותי שיווק, משתמשים בהרבה יותר תמונות. אז בעצם יש פה איזשהו מהלך שהתחיל ב-2007 עם האייפון, ופתאום היה אפשר לצלם, ומשם זה הגיע לאינסטגרם ואז לטיק טוק, ואנשים יכולים לצלם מהר מאוד תמונות ולערוך אותם ולהעלות אותם, ויש הרבה יותר צורך במדיה ויזואלית לצריכי שיווק, ופתאום עכשיו זה התפוצץ לגמרי. אז כל דבר שלקחת עכשיו כמה שעות אולי לעשות עכשיו, יכול לקחת כמה דקות. ואיך שאנחנו רואים את זה, זה שבשנים הקרובות, זה אומר שחברה שאולי יהיו לה עד עכשיו 400-500 תמונות שהם היו צריכים ככה לשמור, והסתדרו פחות או יותר בדרייב, פתאום יש להם 5,000 או 50,000, וזה פשוט בלתי אפשרי להם להתנהל עם הדבר הזה בכלים הנוכחים, ואנחנו ממש תפסנו את זה בתור הזדמנות לבנות את הכלי הבא שאיתו הם יוכלו לארגן את כל הכמויות האלה. אז זה ממש משתלב עם הטרנד הזה, אבל מזווית קצת אחרת. אז יש המון המון סטארט-אפים שאמרו, אוקיי, יש Generative AI, בואו גם נעשה Generative AI, אבל איזה משהו. אני חושב שיש שם תחרות שהיא מאוד קשה. כי לעשות Generative AI היום זה לא כזה מסובך, פתאום יש המון סטארט-אפים שקפצו על זה. אז סטארט-אפים שמתעסקים בג'נרטיב, זה סקסי בטירוף, זה חם, זה לא טרנדי, VCs קופצים על זה, אבל התחרות שם היא מאוד מאוד קשה. אנחנו קצת מסתכלים על זה מזווית אחרת של איך הולך להיראות העולם, אחרי שכל הסטארט-אפים האלה התבססו קצת והתחילו להיות קיימים בעצם בכל צוות שיווק בעולם.
טוב, זאת זווית מאוד חכמה.
אנחנו גם חושבים, וכן. ואנחנו ממש רואים חברות כאסטרטגיה, מסתכלות על איך הולך להיראות העתיד הקרוב שלהם בחמש שנים הקרובות. ארגונים גדולים, חברות קריאיטיב עצומות של עשרות אלפי ועשרות אלפי עובדים, ממש הולכות ובוחנות את העתיד שלהם ואיך הן הולכות להתמודד עם זה.
אז בעצם אתם זיהיתם איזושהי בעיה שאתם עוזרים לפתור, ואז הבעיה החמירה בטירוף והולכת להמשיך להחמיר. אז אתם יושבים במקום טוב.
כמעט בטעות. אמרתי שעם הסטארט-אפ הראשון שלי, אנחנו בדיוק התחלנו פחות או יותר חודשיים אחרי שדואלינגו יצאו לשוק, וזה פשוט גמר אותנו, אז פה קרה איזשהו תהליך קצת הפוך. אנחנו יצאנו בתזמון שהוא כנראה מאוד מאוד מדויק, ואנחנו מתחילים להרגיש ממש את הצורך מהצד של הלקוחות.
איזה כיף לשמוע. אז יצא לי לשמוע אותך גם מדבר ב-PM Live על הזווית הזאת של להכניס AI למוצר או לחברה, ובאמת זה נושא שהוא מאוד, כאילו כולם רוצים לעשות AI עכשיו. ומה זה בעצם לעשות AI? אני גם הגעתי מרקע של AI, הייתי הרבה שנים במייקרוסופט, עבדתי על קורטנה, שהיא הפרסונל אסיסטנט הדיגיטלית של מייקרוסופט, ועל פרסונליזיישן, ואחר כך זה התגלגל ממש ממש ל-AI, סביב מיטינג סמריזיישן, ולזהות אקשן אייטמס וכאלה. כל זה לפני שהיה ChatGPT שאתה שואל אותו ומרגיש כאילו הוא כבר יודע לעשות את זה, ומרגיש שהעולם הזה כן מאוד השתנה. וכשמדברים על לעשות AI, זה אומר לבנות את זה כמו שהיינו בונים פעם, זה אומר, וואלה, יש לי פה API, אני מתחברת אליו, קיבלתי הכל בחינם, איזה כיף לי.
אז זה בדיוק הנקודה, אני חושב, הכי מעניינת. אני חושב שאנחנו כמנהלי מוצר, אנחנו מקבלים את הדרישות מהלקוחות ומהנהלה ומהכל, וכן, אני הגיע 2023, ונראה לי שכל מנהל מוצר בעולם, מישהו בא אליו ואמר, מתי מכניסים ואיך מכניסים את ה-Generative AI לתוך המוצר שלנו. ובמידה מסוימת, התפקיד שלנו הוא קצת להפריד. זה לא סתם להגיד, אוקיי, יש פה איזה משהו מגניב, בואו נתחיל לזרוק אותו בכל מקום שלא צריך אותו, כי, ואנחנו רואים את זה בהרבה מוצרים עכשיו, שיהיה להם AI שאף אחד לא ישתמש בו. בהרבה מקומות, וגם אלינו כחברה, באו משקיעים ושותפים פוטנציאליים ושאלו אותנו, איפה אתם משתמשים בג'נרטיב AI? ובצורה מפתיעה, היחידים שלא שאלו אותנו זה הלקוחות, כי הם פשוט לא היו צריכים את זה. אז להתחיל להכניס את זה בכוח, זה מאוד מאוד, זה קל, נורא לעשות את זה, אבל זה מאוד מסוכן וכנראה לא הצעד הנכון. אז במידה רבה, התפקיד שלנו זה להבין את ה-AI בצורה שהיא קצת רחבה יותר, ChatGPT זה נהדר, Midjourney זה מהמם, אבל יש עוד המון כלים של AI מסביב לזה. אני חושב שהתפקיד שלנו כמנהל מוצר זה להבין את זה, ולהבין באמת איך זה פוגש את הצרכים של הלקוחות שלנו בצורה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה. באמת לקשר בין הטכנולוגיה לבין הצרכים של השוק, זה לא כזה קל. ולגבי איך לעשות את זה, אני חושב שזה באמת מאוד שונה. אז הזכרתי שלפני, לא הרבה שנים, לפני 4 שנים בסך הכל, כשאני התחלתי להתעסק ב-AI, אז זה היה מורכב בטירוף. כלומר, לבנות אלגוריתם של AI, זה צריך ללכת ולאסוף את הדאטה ולתייג את הדאטה, שאלה שני דברים לא פשוטים בפני עצמם, ואז צריך ללכת ולמצוא את האלגוריתמים, וצריך לאמן את הדאטה עם האלגוריתמים הכי חדשים שיצאו באותו שבוע, ואז היה שם תהליך מאוד מאוד קשה, שלקח, אפילו בחברה שאני עבדתי בה, זה לקח קרוב לשנה, עד שהצלחנו לצאת עם מוצר חדש, ולנו, לי כמנהל, כמנהל מוצר באותה תקופה, זה היה הזיה, כי אני כבר הרבה שנים בתחום, כולנו כל הזמן מדברים על אג'ייל, ואיך אנחנו עושים ספרינטים של שבועיים, ופתאום אנחנו צריכים להתמודד עם זה שספרינט לוקח שנה. ובעיניי זה מרתק, אני חושב, באופן אישי אני מאוד אוהב את המתודולוגיה של ניהול מוצר, מהאנשים האלה שיכולים להתווכח על ההבדלים בין סקראם לקנבן, ואיזה יותר מתאים בכל רגע במשך שעות. ואני במסע האישי שלי ניסיתי לבנות את זה כמתודולוגיה ולהבין איך אנחנו יודעים להביא את עולם האג'ייל בשילוב עם פיתוח של AI. אני מודה שלא תמיד הצלחתי את זה בתחילת הדרך, באמת תהליכים שלקחו הרבה מאוד זמן, כשבסופו של דבר לצערי הרב גם פגעו בחברה וגרמו לזה שהחברה נסגרה. כלומר, היה שם חברה עם הרבה מאוד פוטנציאל, עם פאונדרים מבריקים, עם מוצר גאוני, אבל לקח כל כך הרבה זמן להביא אותו לשוק, שעד שהבנו אותו לשוק כבר פשוט היה מאוחר מדי. וכשהקמנו את טאגבוקס לפני כמעט 2 שנים, אנחנו נורא רצינו לעשות את זה בצורה אחרת. אנחנו נורא רצינו קודם כל להבין מה הצרכים של הלקוחות, קודם כל לראות שיש לנו ולידציה על הפתרון שלנו לבעיות שלהם, ואז ללכת ולבנות את ה-AI בצורה שהיא יותר עמוקה ויותר מדויקת. אבל אני חושב שהמהפכה שקרתה פה בשנה, שנתיים האחרונות, וזה ממש ממש בשנה, שנתיים האחרונות, זה לא יותר מזה. כמו שאמרתי, זה ש-AI הפך לקומודיטי, פתאום זה הפך להיות דבר שיחסית קל להטמיע פתרון איכותי. לא פתרון זה ולא פתרון שלא עובד בכלל, פתרון לא מושלם, לא מדויק בדיוק לצרכים של החברה ושל הלקוחות, אבל פתרון שעובד ב-80-85% אפשר להטמיע בצורה מאוד מהירה, של ממש כמה ימים עד כמה שבועות. ויש פה הזדמנות לבוא ולחבר את העולם של האג'ייל עם העולם של ה-AI, להצליח לעשות איטרציות מהירות על AI, להצליח בעצם לבנות מוצר שלקוחות צריכים, ואז בסוף התהליך הזה אפשר לקחת ולהגיע למצב של סקייל. אחרי שהטמנו AI ובדקנו אותו ונתנו אותו לקוחות והם אהבו את זה והעירו לנו ושינינו ותיקנו ועשינו את התהליך הזה כמה פעמים, ברגע שאנחנו כבר מגיעים למצב שמרוצים מהמוצר, אנחנו יכולים לקחת אותו בעצם ולחזור לאותו תהליך שדיברנו עליו מקודם ולאסוף את הדאטה שהכי מדויק ללקוחות ולמצוא את האלגוריתמים הכי טובים ללקוחות ולהביא דאטה סיינטיסט מבריקים ולבלות שנה בלהפוך את הדבר הזה למשהו שמוכן לסקייל ושיהיה מדויק בדיוק לצרכים שלהם.
זה קצת MVP או שזה יותר מזה?
אני חושב שזה מתחיל ב-MVP. אני חושב שכן, יש את ה-AI MVP שהוא הצעד הראשון כשאנחנו באים לבנות איזשהו פיצ'ר או מוצר חדש. אבל בין ה-MVP לבין הסקייל יש לנו עוד הרבה מאוד שלבים של איטרציות. אז זה מתחיל מלבנות MVP של AI, או אפילו לפני זה, זה מתחיל מלבנות, הייתי אומר, פרוטוטייפים של AI. כלומר, אני חושב שאנחנו יכולים, כמנהלי מוצר ממש, אפילו בלי יותר מדי עזרה חיצונית, ובטח נדבר על זה בהמשך, לבנות איזשהו proof of concept של מוצר AI, שזה מטורף, להגיד את זה, זה נשמע מופרע לגמרי. איך אנחנו יכולים, אבל בעולם של ChatGPT, פתאום זה לא כזה מופרך, שאנחנו יכולים לבנות proof of concept לאיזשהו קונספט מאוד מאוד חדשני. ואנחנו יכולים לקחת את ה-POC הזה, להפוך אותו ל-MVP, לקחת אותו ללקוחות, לעשות כמה איטרציות, לשפר את המוצר, למכור אותו, ממש להפוך אותו למוצר מחיר ומתפקד ומצליח, ואז בשלב האחרון של הסקייל, לבוא ולבנות את זה בצורה המושלמת הזאת.
אז למה אני שנייה אתמם, ולמה בכלל לעשות משהו שונה בשלב הסקייל? כאילו, זה עובד, אתה מוכר את זה ללקוחות, ועובד איתם עכשיו לקחת צעדים אחורה, שנה, ללכת להיכנס לבונקר ולכתוב קוד?
כן, כן. באיזשהו שלב אנחנו חייבים את זה מכמה סיבות. אז אני חושב שבשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להבין מה זה אומר התהליך המהיר והאיטרטיבי הזה. מאיפה אנחנו מביאים את ה-AI המהיר הזה. אז היום יש לנו כמה מקורות להביא AI בצורה מהירה. אז קודם כל יש לנו את ספקי התשתית, שכל סטארט-אפ כנראה עובד עם אחד או יותר מהם, שזה גוגל ואמזון ואז'ור של מייקרוסופט, שלכל אחד מהם יש היצע מאוד רחב היום של מוצרי AI, שאם אתם עובדים איתם כתשתית, יחסית יהיה לכם קל להתחבר אליהם. יש הרבה סטארט-אפים שמייצרים AI as a service, API'ים שמתאימים להרבה מאוד use cases, אפילו ל-use cases יחסית קטנים ואיזוטריים היום, יש סטארט-אפים שכבר בונים API שאתה יכול לקחת off the shelf ולהשתמש בו. ולבסוף יש הרבה פתרונות open source, שבעצם עולם האקדמיה, המחקרי וכל מיני חוקרים בודדים, פיתחו מוצרים מדהימים היום, שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בהם גם לצרכים קומרשיאליים בעצם. אז יש לנו את כל הפתרונות האלה שאנחנו יכולים להטמיע יחסית בקלות, הבעיה איתם היא שהם בדרך כלל יהיו יחסית גנריים. אני אתן דוגמה מהעולמות שלנו. אנחנו, כמו שאמרתי, מסדרים תמונות ווידאו לארגונים, ונגיד שאת חברת רהיטים. עכשיו, הכלים האלה, נגיד, אם ניקח את הזיהוי תמונות של אמזון או של גוגל, הם בדרך כלל יהיו מאוד מאוד טובים להבדיל בצורה הקלאסית בין חתול לכלב, או במקרה שלנו בין שולחן לכיסא. אבל אם אני חברת רהיטים, זה לא מספיק לי להבדיל בין שולחן לכיסא, אני צריך להבדיל בין שולחן סלון לשולחן מטבח לשולחן כתיבה. כל הדברים האלה נורא משנים, כדי שאני אוכל באמת לסדר לעצמי ולדעת לחפש בצורה טובה. אז הכלים הגנריים האלה לא כל כך טובים בפינות האלה שהן מאוד מאוד מיוחדות לצרכים של כל לקוח באופן ספציפי. ואם אנחנו רוצים לתת פתרון מאוד טוב ומאוד מדויק, כדאי שהם כן יוכלו לעשות את זה. אז זאת בעיה אחת, זאת בעיה של איכות נטו. והתאמה מדויקת לצרכים של הלקוחות.
אז איך אתה יכול להשתמש בזה בהתחלה? כאילו זה מספיק כבר לשלב ראשון?
זה מספיק בשביל לבנות מוצר לקהל מצומצם שהפתרון הגנרי מתאים לו. בסדר? אז נגיד במקרה שלנו, באמת יש הרבה מאוד מקרים שבהם זה מספיק להפריד בין שולחן לכיסא. בסדר? אם את department store, שיש לו הרבה מאוד סוגים של מוצרים, אז היכולת להפריד באופן אוטומטי בין כיסא לשולחן היא כבר פי מיליון יותר ממה שיש להם כשהם שומרים את זה באיזשהו דרייב לוקלי. אז זה כבר נותן להם הרבה מאוד ערך. ויש שם עוד הרבה שכבות שאפשר להוסיף כדי לתת ערך משילוב של מוצרים. למשל, אם ניקח שוב את הדוגמה שלנו, אנחנו לא רק נתנו להם זיהוי של אובייקטים בתוך התמונה, אלא גם זיהוי של טקסט בתוך התמונה. שכשיש לך מוצר, בדרך כלל יש עליו לייבל, שאם צילמת אותו, אז הוא כנראה פונה אל המצלמה, והיכולת לקרוא את הלייבל הזה, מאפשרת לך להוציא לא רק את השם של המוצר, אלא גם את השם של המותג שמאחוריו, את הגודל של האריזה, האם זה בבקבוק של 330cc או של חצי ליטר, וממש מאפשרת לך לעשות הרבה מאוד עבודה סביב זה. אז אני חושב שאפשר לקחת את המוצר הגנרי ולהגיד, נכון, זה לא הולך להתאים לכל הלקוחות שהיינו רוצים לפנות אליהם, אבל האם יש פה איזשהו פלח של השוק הזה שהוא מספיק גדול, וה-off the shelf product הזה הוא מספיק טוב בשבילו? ובמקרה שלנו התשובה היא לחלוטין הייתה כן. בעיה שנייה שיש לנו כשאנחנו עובדים עם מוצרים שהם off the shelf, זה עלויות. בסדר? נורא מהר ונורא זול להטמיע פתרון כזה. כמו שאמרתי, אפשר ממש לקחת פתרון API כזה, המון פעמים, תוך שבועיים אנחנו כבר, מהרגע שהיינו רעיון ועד שזה היה אצל לקוחות, תוך שבועיים. התהליך הזה יסתיים מקצה לקצה, כולל עיצוב ו-QA בסוף. אפשר לעשות את זה נורא מהר. אבל כשאנחנו רוצים להתחיל לעבוד בסקייל, המוצרים האלה הם יקרים. אלה בדרך כלל מוצרי API שמתומחרים לפי קריאה. אם את סטארט-אפ בתחילת הדרך ויש לך כמה אלפי תמונות ביום, העלות של זה היא פחות או יותר אפסית. ברגע שאת מגיעה לסקייל ואת מעבירה מיליונים רבים של תמונות דרך ה-API הזה, פתאום העלויות שלך יכולות להגיע לעשרות אלפי דולרים ביום, מיליונים בשנה, בעוד מוצר שלך, שנמצא על שרתים שלך, שאת עושה סביב זה את הדאב-אופס ויכולה לעשות לו אופטימיזציות, יכול להיות ממש פרקשן של העלות.
כן. ובעצם בזמן הזה, שבין הרגע שבו בנית משהו קל ומהיר עם, עם דברים קיימים, ועד הרגע שאתה בא לבנות אצלך במרתף משהו שיקח הרבה זמן לבנות, אתה לומד המון, כי אתה פוגש את השוק. אמנם זה לא בדיוק אותו שוק, כי עכשיו אתה פונה לכאלה שאכפת להם אם זה שולחן או כיסא, ויכול להיות שיש איזשהו קהל שאתה לא מגיע אליו שרוצה לדעת בדיוק איזה דגם, אבל זה עדיין מאוד קרוב, ואתה בטח לומד הרבה יותר מה השוק צריך, ומה חשוב להם ומה לא, ואם היית מנסה להגדיר את זה מראש, אז כנראה לא היית מדייק עד כדי כך, ואז עובדים שנה בונים את זה, ואולי זה לא בול, או אולי יש דברים שבנינו סתם.
בדיוק, ונקודה נוספת לא פחות חשובה, בשנה, שנתיים שעברו שבהם עבדת off the shelf, את אוספת המון דאטה.
נכון.
והדאטה הרי הוא הבסיס של AI, proprietary AI, שאנחנו בונים בעצמנו, אנחנו חייבים את הדאטה הזה. אם בתחילת הדרך את מנסה לעשות את זה, להשיג את הדאטה ולתייג את הדאטה, זה תהליך כמעט בלתי אפשרי. אצלנו, קוראים לנו טאגבוקס, אנחנו מערכת שמתייגים בה תמונות. כלומר, בשלב שבו אנחנו נבוא וניקח ונרצה לבנות משהו שהוא יותר פרופרייטרי, ממש AI מדויק לצרכים, יש לנו לא רק הרבה דאטה של לקוחות האלו למערכת, שזה בשלב הזה כבר מיליונים על גבי מיליונים של תמונות, אלא גם דאטה שהלקוחות תייגו בדיוק כמו שהם אוהבים. וכמו שהם צריכים, ואנחנו נוכל להסיק מזה מסקנות הרבה יותר מדויקות, ולבנות מוצר הרבה יותר איכותי.
מעולה, וכשיצאתם לדרך, לא היה לכם מושג שהדברים האלה הולכים לקרות. נכון, לפני שנתיים עוד לא היינו בטרפת הזאת. כאילו גם מי שממש היה חזק בענייני AI, ועקב אחרי GPT לפני שהיה צ'אט GPT וכולם, וזה התפוצץ. אז בטח היו לכם כל מיני רגעים בדרך שפתאום דברים השתנו, כאילו זה קצת טורף את הקלפים. אולי בסוף לטובה, אבל זה היה שנייה, רגע, יש מוצר שטוען שהוא עושה את זה, ומה זה אומר עבורנו?
לחלוטין, ואני חושב שהיום ממש כל, בטח פאונדר, אבל גם כל מנהל מוצר, חייב לחשוב איפה זה פוגש אותו, כי המון מוצרים, במיוחד מוצרי AI שאנחנו בנינו לפני 4-5 שנים, פתאום נהיו לא רלוונטיים. ממש, אני ראיתי הרבה מאוד חברות שנסגרו בחודשים האחרונים, כי ChatGPT החליף את המוצר המאוד מאוד ספציפי הזה שהם בנו. סטארט-אפים שבמשך 4-5 שנים בנו מערכת שיודעת לכתוב תוכן לבלוגים מקצועיים, פשוט לא צריך, למה שמישהו ישלם על הדבר הזה $100,000 כשהדבר הזה הוא מגיע פחות או יותר בחינם עם ChatGPT ו-AI21 והרבה חברים אחרים. אז אני חושב שבהחלט אנחנו צריכים לחשוב איך זה משפיע עלינו, ואיך אנחנו מתחברים לטרנדים האלה, כמו שאמרתי, איך העולם הולך להיראות בעוד 2 או בעוד 5 או בעוד 10 שנים, איפה אנחנו משתלבים עם זה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לקחת כל דבר ולהכניס את זה בכוח, זה כן אומר שאנחנו צריכים עוד לחשוב על התהליכים שלנו כמנהלי מוצר. אני חושב שאחד הדברים המאוד מעניינים שקרו, זה שלפני 4 שנים, כשאני התחלתי לנהל מוצר AI, אני חושב שאולי 10% ממנהלי המוצר התעסקו עם AI באופן אקטיבי. היו מוצרי AI, זה היה כבר באז ב-2018, וזה היה מגניב נורא לעשות זה, בגלל זה אני רציתי ללכת לעשות את זה. אבל זה עדיין היה יחסית נישתי, ולא היה ברור בדיוק מה התפקיד שלנו, כי יש את הדאטה סיינטיסט, שהם אנשים נורא חכמים, והם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים בכלל, ומה בדיוק התפקיד שלנו שם? אנחנו לא בונים את האלגוריתמים, אז מה, אנחנו אומרים להם איזה אלגוריתמים לבנות, אנחנו אחראים על הדאטה בתוך התהליך הזה, אנחנו מנהלים להם את הלוז ואת הספרינטים, או שאנחנו לא עובדים בספרינטים, כי כמו שאמרנו, זה כל איטרציה לוקחת קרוב לשנה. אז אני חושב שהמתודולוגיה שלנו כמנהלי מוצר הייתה מאוד לא ברורה, ומה שקרה לנו כמקצוע, זה שפתאום מ-10% סטארט-אפים שעובדים עם AI, זה נהיה קרוב ל-100%. וזה נהיה במידה מסוימת מאוד דומה ל-UX. כמו שממש פעם כמעט לא היו ממשקים, ובקושי היה מקצוע כזה UX, ובטח שמנהלי מוצר לא היו צריכים להיות מבינים גדולים ב-UX, אבל ברגע שהכל הפך להיות מאוד ויזואלי, אז כמעט כל מנהל מוצר היה חייב להבין ב-UX, היה חייב להיות מסוגל לעבוד עם מעצבים, לבנות איזשהו מוקאפ בעצמו, לדעת לנהל את התהליך הזה בצורה שהיא טובה וממש, לנהל שיחה עמוקה וחכמה על UX, לדעת לתת פושבק, על עיצובים שלא בדיוק התאימו לצרכים כמו שאנחנו הכרנו אותם. היינו ממש צריכים ללמוד דיסציפלינה חדשה במידה מסוימת, ולדעתי זה הרבה מהתהליך שקורה בשנה, שנתיים האחרונות. הוא תהליך מאוד אינטנסיבי, שלא כולנו מוכנים אליו ב-100%, ואני לא חושב שכולם עדיין לגמרי שם, אבל בשנים הקרובות, כמו שאני רואה את זה, להבין AI בצורה הבסיסית שלה, לא להיות מומחה גדול, לדעת להבין AI כמו שאנחנו יודעים להבין פחות או יותר איך עובד דאטאבייס, ומה זה אומר API, אז לדעת את הדברים האלה על AI, זה הופך להיות קישור בסיסי של מנהל מוצר, ואני חושב שהסיבה כמו שאני רואה אותה, היא שיש את הבעיות של הלקוחות. ועד לפני שנה, שנתיים, אנחנו ידענו לפתור אותם בצורה שהיא מאוד לינארית. כלומר, היה מאוד ברור מה יש בעולם, היה מאוד ברור, הסטק הטכנולוגי היה יחסית קונסטנט. הוא לא השתנה לעתים כל כך תכופות. פעם בשנתיים, שלוש, עברנו מ-Angular ל-React ושוב דברים כאלה, אבל בגדול, הדאטאבייסים לא השתנו משמעותית ושום דבר לא השתנה בצורה משמעותית. אז אנחנו הכנו להבין את הצרכים של הלקוחות שלנו, ולבנות איזשהו רודמאפ ארוך טווח, שאומנם שינינו אותו פה ושם לפי פידבקים ודברים כאלה, אבל הכל היה יחסית צפוי. ומה שקורה עכשיו זה שיש את כל הצרכים האלה של הלקוחות. אנחנו בונים רודמאפ מתוך ראייה של עלות תועלת ומה אפשרי היום בכלל מבחינה טכנולוגית, ואיך אנחנו עושים את זה. ויש פה משהו שיקח חודשיים לבנות אותו, ויעזור ל-10% מהמשתמשים שלנו, אז אנחנו לא בונים אותו כי זה לא שווה את זה. אבל יכול להיות שיומיים אחרי שניהלנו את השיחה הזאת של הרודמאפ, פתאום לא לוקח חודשיים לבנות אותו. פתאום אני יכול לבנות את זה ביום. זה ההבדל של מה שקורה היום. אני יכול לתת דוגמה, שוב, מתוך המוצר שלנו, שאחת הדרישות שמדי פעם עלו מלקוחות, זה לתמלול של וידאו. אנחנו מסדרים תמונות, אנחנו גם מסדרים וידאו. והיו הרבה מצבים, בואו ניקח דוגמה, סושיאל מרקטינג. סושיאל פלטפורם מרקטינג. אז יש לך איזושהי חברה שמביאה אינפלואנסר, לוקחת אותו לחוף הים או לקניון, ומתחיל לעשות סרטונים של דקה. בסוף היום הזה יש לנו 100 סרטונים של דקה, שכשאת מסתכלת עליהם, אז כולם די נראים אותו דבר. זה האינפלואנסר שלנו על הרקע של החוף, ועכשיו אני רוצה למצוא את הפוסט שבו הוא דיבר על איזשהו משהו ספציפי, ואין לי איך לעשות את זה, כי הכל נראה אותו דבר. אז אני צריך לעבור עכשיו סרטון-סרטון, 100 דקות, פחות או יותר, עד שאני מוצא את הסרטון הנכון.
זה יותר גרוע מסרטונים של ילדים.
ממש. זה היה סיוט בשביל הרבה מהלקוחות שלנו. אבל כשאני באתי לבדוק, אחרי כמה שיחות עם לקוחות כאלה, ובאתי לבדוק את ההיתכנות של זה, גיליתי שזה לא כדאי. זה היה פחות או יותר באמצע 2022. אני בדקנו את הפתרונות שיש היום בשוק, כמו שאמרתי, של אמזון ושל גוגל. הם היו יקרים מאוד. הם לא היו מאוד טובים מבחינת האיכות שלהם. כלומר, בסוף הביאו תמלול לא מאוד מדויק, שזה כמובן מאוד בעייתי. ומבחינת הקוורג' של השפות, זה היה זמין ב-5 או 6 שפות. והיינו לקוחות מכל העולם, וזה פשוט לא הספיק. אז בראייה של עלות תועלת של הדבר הזה, החלטנו לא לעשות את זה. זה ירד מהרודמאפ, וכשלקוח, כשאני גם עושה בנוסף לפרודקט, גם שיחות מחירה היום ודיסקאברי, אז כשזה עלה, אמרתי, אנחנו לא צופים שזה יקרה בזמן הקרוב, אני מצטער. יש לי הרבה דברים אחרים להראות לך, אבל זה כרגע מחוץ לסקופ. ואז יום אחד אני פותח את גיק טיים או טק ראנץ' או מה שזה לא היה, ואני רואה ש-OpenAI שחררו מודל שנקרא Whisper, שזה מודל open source, שזה אומר פחות או יותר חינם לשימוש, שהוא באיכות הכי גבוהה, לפחות לפי הכתבה שקראתי, באיכות הכי גבוהה שנראתה עד היום מבחינת הדיוק, וזמין בלא פחות מ-100 שפות. עכשיו, זה game changer. זה משנה לחלוטין את התמונה.
אז אתה אומר, איזה מזל שלא עבדנו על זה.
קודם כל, איזה מזל שלא עבדנו על זה, כי זה היה בזבוז זמן, אבל יותר מזה, אני כמנהל מוצר שמדבר הרבה עם הלקוחות ומבין את הצרכים שלהם, פתאום יכלתי להגיד, היה פה שינוי טקטוני של האפשרויות שלי. נכון, לפני זה הייתי צריך לבלות על זה חודשיים ולהטמיע משהו באיכות שהיא לא מספיק גבוהה, והייתי צריך לגבות מזה בכלל יותר כסף מהמשתמשים עצמם, אז המודל עסקי השתנה, בלגן שלא שווה את זה. ופתאום האפורט שלי ירד משמעותית, האיכות עלתה בצורה מטורפת. ופתאום ממשהו כזה שלא לגמרי ברור למה לעשות אותו, ואולי נעשה אותו שנה הבאה, זה הופך להיות משהו שאם אנחנו נבנה את זה, ואנחנו יכולים לבנות את זה תוך שבועיים, פחות או יותר, זה הופך למשהו שאנחנו היחידים בשוק שמאפשרים אותו. כשיש לקוח שצריך את זה והוא הולך למתחרים, השניים, שלושה מתחרים היחידים שזה בכלל היה זמין אצלם, זה היה בתשלום נוסף מאוד גבוה, זה היה בחמש או שש שפות שהם אפשרו, ובאיכות לא מאוד גבוהה. ופתאום הם באים אלינו, ואו שאנחנו היחידים שמאפשרים את השפה שלהם, או שאנחנו היחידים שנותנים את זה כחלק מהמודל החינמי שלנו, אפילו לא כפיצ'ר פרימיום, כי זה לא עולה לי כסף, אז אני יכול לתת אותו פחות או יותר בחינם בתור התחלה, וזה הפך להיות אחד מהיתרונות התחרותיים הכי גדולים שלנו כסטארט-אפ צעיר, מול חברות ענק שרצות כבר 10 ו-15 שנה, ולהם יהיה מאוד קשה להטמיע את זה. אז אחד הדברים המאוד יפים שאני רואה פה זה שדווקא כסטארט-אפים יחסית צעירים, קטנים, איך שלא נקרא לזה, יש לנו פה את יתרון המהירות, והתקופה הזאת ש-AI זה קומודיטי, מאפשרת לנו פשוט לנצח את המתחרים הגדולים, שאצלם, כשהם כבר עובדים עם איזשהו פתרון שכנראה יושב אצלם כבר איזה 3, 4, 5 שנים, אז הם צריכים להוריד אותו, יש להם משהו שכבר עובד פחות או יותר, ויש לקוחות שמשתמשים בו, אז עכשיו הם צריכים לדבר איתם ולהבין איך בדיוק זה מתחרה, ואז הם צריכים להבין איך להטמיע את האופן סורס הזה, ואיך זה בכלל עובד. זה לא שווה להם לעשות את זה, ואם הם יצליחו לעשות את זה, זה ייקח להם שנה, שנתיים, שלוש, עד שהם יטמיעו את הפתרונות הדומים.
כן, בוא שנייה אפילו נפתח סוגריים, כי זה נראה לי מעניין אולי כאחת שגדלה בקורפורייט, ואני רואה באמת איך הדברים האלה קורים לאט מבפנים. אז גם יש את העניין הזה שמזל שגיא בעניינים ומתעניין בזה, וקראת ממש מהר, גילית שהדבר הזה קיים, יכול להיות שיש כאלה שיפספסו את זה, שזה יגיע להם קצת יותר מאוחר. למרות שאולי OpenAI קצת יותר קשה לפספס, אם זה בעולם תוכן שלך. אז גם זיהית את זה מהר, וגם אתם יכולים לזוז מהר ולהכניס את זה, ואתה גם מאוד מחובר לצרכים של הלקוחות. חברה גדולה שכבר עושה את זה, אז גם הזכרת קצת דברים שכבר יש להם משהו in place, אז להוריד אותו או לחבר אליו זה יהיה קשה. אני גם אטען שהם פחות חיים את השוק, כאילו זה לא הסטארט-אפ שלהם והבייבי שלהם כמו שזה שלך, אז הם כנראה בפחות פשן על כל חידוש שקורה, ויאללה בואו נכניס את זה מהר ונטמיע, ויותר קשה בארגון גדול לבוא ולהגיד, אוקיי, משנים את התוכניות, יש פה משהו שהוא game changer, אנחנו חייבים להיות הראשונים, בואו נכניס את זה. פחות קורה.
נכון, אז אני מודה שאף פעם לא עבדתי בקורפרט,
והייתי חייבת לדחוף רגע את הקורפורטיות שלי.
אני חושב שזה נורא חשוב. אני כן עבדתי תקופה בממשלה, שזה הקורפורט האולטימטיבי, אז אני אנסה קצת לאמץ את מה שלמדתי שם על העולם הזה. אני חושב שקודם כל ראינו בשנה האחרונה, או אפילו בחצי שנה האחרונה, שגם קורפורט, כשיש עליהם מספיק לחץ, יודעים להוציא AI מהיר.
נכון.
בסדר? אז זה כבר דבר אחד שהוא חשוב, ואחרי מייקרוסופט וגוגל, אז פתאום אנחנו רואים את נושן, שבימינו זה קורפרט, אין מה לעשות, יוצאים עם דברים מהירים וסלק, וכולם יוצאים עם AI מאוד מאוד מהיר פתאום. אז,
נכון.
אז כשרוצים לצאת עם זה בצורה מהירה, אפשר. אבל יש פה יתרון נוסף לדעתי שהוא מאוד גדול, ואני אגיד איך אני הייתי עושה את זה כנראה, אם אני הייתי היום בקורפרט. היתרון הוא שאפשר להביא תפקיד, שאני לא בטוח שהוא מאוד קיים היום אפילו, אבל שזה product data science, אני אקרא לזה. בסדר? שזה אומר, לאו דווקא הדאטה סיינס הזה שיודע לבנות מאפס, כמו שכנראה בניתם אצלכם, בפייפליין של להשיג את הדאטה ולתייג אותו וכל הדברים שאמרנו מקודם, אלא הדאטה סיינס שמכיר את הדברים שמשתחררים, זה מצחיק, היום זה כבר לא כל חודש ולא כל שבוע, אני חבר בכמה קבוצות ברדיט ובפייסבוק ובמקומות, זה 3-4 פעמים ביום משתחרר משהו שכולם כזה לא יודעים אפילו מה לעשות עם עצמם מרוב טירוף. אז מישהו שמכיר ויודע איך כל הדברים האלה עובדים, אבל גם מספיק קרוב לצרכים של הלקוחות ומבין את הדברים האלה, ויודע לקחת את הדבר הזה ביום שהוא יוצא, ולא אם גיא בטעות קרא את זה בטק ראנץ', אלא כי הוא באמת מחובר בבריד להתרחשויות שיש בשוק ולצרכים של הלקוחות, ואני חושב שיש פה הזדמנות דווקא בעולמות הקורפרט לבנות בלוני ניסוי שאומרים מה יצא, איך זה מתקשר ללקוחות שלנו, איך אנחנו יכולים להטמיע את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, כנראה כניסוי, כנראה לא לכל הלקוחות, אבל אולי לאחוז, שניים, שלושה מהלקוחות כמו שעושים ניסויים, הרבה פעמים כשעובדים על מוצרים שפונים למיליונים רבים של אנשים, ולראות איך התגובות לזה. אז אני חושב שיש פה הזדמנות מאוד גדולה לקורפרט. אני לא בטוח שיצליחו לעשות את זה, כי יש את הקשיים שאת מכירה הרבה יותר טוב ממני, אבל דווקא בעולמות הקורפרט יש פה הזדמנות מאוד גדולה, כי הידע הזה הוא קשה מאוד כסטארט-אפ לעקוב אחריו. כסטארט-אפ שמתעסק ביומיום של הלקוחות ושל השיווק ושל המחירות, להצליח לעקוב אחרי כל הדברים האלה, ואני יכול להגיד שחלק מהדברים שאנחנו מטמיעים היום, אנחנו באמת גילינו אותם בטעות, באמת בטעות משיטוט באינטרנט וחיפוש אחרי איזה משהו אחר, פתאום גילינו שלפני חצי שנה ולפני שנה יצא איזה משהו שהוא game changer בשבילנו. ואנחנו לא ידענו שהוא קיים במשך שנה. ואנחנו בנינו דברים שהפכו להיות מיותרים אחרי שהטמנו את הדבר הזה. אבל אם אנחנו פשוט, היה לנו את המומחיות הזאת, אין-האוס, שיודעת להגיד מה כל הדברים האופן סורסים וה-API'ים שסטארט-אפים אחרים עושים, והתשתיות ש-AWS וגוגל ואז'ור עושים, באמת חיים את העולמות האלה ומכירים את כל האפשרויות, ויודעים לשבת בשיחות עם לקוחות, ויודעים לשבת עם פרודקט ולנתח את כל הצרכים, לאו דווקא את הצרכים שיש ברודמאפ, דווקא את הצרכים שלא נמצאו ברודמאפ, דווקא את הצרכים האלה שהם אוף רודמאפ, שרצינו בעיקרון לעשות אותם, אבל זה היה מסובך מדי, ולהבין איפה יש לנו low-hanging fruits שאנחנו פתאום יכולים לנצל טכנולוגיה חדשה שיצאה אתמול לשוק, אז אני חושב שאפשר לעשות שם דברים מהממים.
זה מטורף. צריך AI בשביל זה אולי, AI שעושה לך את זה. זה באמת מה שרציתי לשאול אותך, כי אתה, גיא, נורא חי את העולם הזה, אבל אתה גם פאונדר של הסטארט-אפ, ויש לך המון על הראש, מהמון זוויות שונות, המון דברים שחשובים לך. אתה לא יכול כל היום לשבת ולקרוא על AI, וכאילו, תכלס, מבחינת זמן זה יכול למלא את הזמן. כל הזמן צצים דברים חדשים. איך אתה יודע מה רלוונטי, מה לא? מה סתם איזה שטות שכאילו, אם תצלול עכשיו שעתיים, שלוש, ותשחק עם זה, תבין שזה לא נותן שום דבר חדש. איך, כאילו, איך בתוך כל הרעש הזה אתה מצליח לפלטר ולהתפקס ולהחליט מתי אתה עושה את זה, מתי אתה, רגע שנייה, די כבר עם כל ה-AI החדש הזה, יש לי פה דברים אחרים לעשות.
זה מאוד קשה. זה באמת מאוד קשה. כמות המשימות שמחוץ לעולמות הפרודקט והמוצר שיש לנו, שיש לי כמנכ"ל של סטארט-אפ, היא כמות שמעולם לא התמודדתי איתה כמנהל מוצר. בלבד. ועם זאת, יש את כמה מקורות, את יודעת, יש את כמה ניוזלטרים של כל מה שחדש ב-AI, ואת כמה קבוצות פייסבוק, ולמזלי, ישראל מאוד חזקה בתחום הזה. ויש כמה מומחים עולמיים בתחום שיושבים ממש פה בישראל, ויש להם ניוזלטרים בעברית גם, וקבוצות פייסבוק בעברית שאומרות את כל הדברים החדשים שיוצאים ומאפשרים לך להתנסות בהם בצורה מאוד מהירה. אני גם עוזר שאני מנהל מוצר יחסית טכני, אני גם למדתי פיתוח תוך כדי הסטארט-אפ האמת, אני לא התעסקתי בזה אף פעם, ותוך כדי שבנינו את הסטארט-אפ התחלתי גם לכתוב קוד וזה גם נורא נורא עזר לי. אבל מוצאים את הזמן כשיש משהו שהוא מעניין, ומוצאים את הזמן לעשות אותו בצורה יעילה. כלומר, שותף שלי גר בחיפה, אז יש לי את הפעם בשבוע שאני נוסע אליו, ויש שעה ברכבת לכל כיוון. זה הזמן שלי להקשיב לאיזה פודקאסט על דברים, על מוצרי AI חדשים, ולשמוע עליהם ולחשוב איך זה פוגש את הלקוחות שלנו. ויש לי את השעה, שעתיים פה ושם שאני לוקח, שאני נדלק פה על איזה... בדיוק ישב, יצאתי משיחה... זה מצחיק, כמנהל מוצר, תמיד היה לי את החוויה הזאת של המנכ״ל שבא אחרי שהוא יצא משיחה עם לקוח ואמר לי, בוא, יש פה משהו חדש שחייבים להכניס.
כן.
ועכשיו אני המנכ״ל הזה. אז אני יצאתי משיחה עם לקוח ויש פה משהו שהוא רוצה. ואני כזה, בטוח יש משהו שעושה את זה. והיופי זה שאפשר היום יחסית מהר להבין מה אפשרי ומה לא אפשרי. כלומר, אם אנחנו רוצים לתייג תמונות, תוך חצי שעה פחות או יותר, אפשר להרים איזשהו POC שעובד, עם איזה דמו ולקחת תמונות של לקוחות או תמונות לדוגמה ולנסות ולראות פחות או יותר מה זה, מה הדברים האלה יודעים להציע. צריך לדעת גם עם מי להתייעץ. בהרבה דברים יש מומחים שאנחנו מתייעצים איתם. אני גם, בסוף, אני המנכ"ל, אני לא השותף הטכני. שותף שלי מבין בזה הרבה יותר ממני והוא יודע להביא את הדברים האלה ולבדוק אותם יותר לעומק. אני אולי אבוא ויגיד, יש לי פה איזה רעיון, ממש ניצוץ של משהו ששמעתי מלקוח, ואני זוכר שראיתי פחות או יותר שיש איזה מוצר AI שאולי יכול לפתור את זה off the shelf ושווה לנו לבדוק אותו, כמו למשל שקרה עם וויספר, אבל אני לא באמת יכול לשבת ולבדוק כמה וויספר עובד, בטח לא יומיים אחרי שהוא יצא כשאין עדיין אף דמו בחוץ, לפעמים יש דמוים פתוחים שאפשר להתנסות בהם מהר. אז קודם כל צריך לדעת לעבוד בשיתוף פעולה עם החבר'ה הטכניים. זה לא, אני לא בא ואומר שאנחנו מחליפים אותם ואנחנו יכולים לעשות את הכל בעצמנו, ואי, מי צריך יותר דאטה סיינס ומי צריך יותר מפתחים. אנחנו מאוד מאוד צריכים אותם. אנחנו צריכים אותם כדי להתייעץ איתם, כדי לבוא ולשאול. לדוגמה, עכשיו אנחנו רצינו לנסות חיפוש בעוד שפות. חיפוש לא רק באנגלית. לא היה לי מושג מאיפה להתחיל. אז נכנסתי לאחת הקבוצות החזקות ושאלתי, והם תוך שנייה הכווינו אותי בדיוק לאלגוריתם הכי נכון שיצא שלושה ימים לפני זה, שהוא מדהים.
מדהים. איזה קבוצה זאת הייתה, אגב?
אני לא זוכר את השם, אבל אפשר, כי אני יכול לבדוק ואחר כן. כך נוכל לכתוב את זה.
אז האמת שאני אגיד שאנחנו נכתוב ככה, נוסיף בקומנט כל מיני המלצות, כי זרקת שיש אנשים שכדאי לעקוב אחרי הניוזלטרים שלהם וקבוצות וכאלה, אז אנחנו נעשה לזה פולו-אפ ונכתוב את זה בקבוצ...
לגמרי, את כל הסודות שלי אני אשמח לשתף. ובמקרה הזה, זה היה קיצור דרך עבורי של חודשיים, באמת. אני... חושב שכל כך הייתה לי, היה חשוב לפתור את הבעיה הזאת שאני ביליתי במונחים שלי אין סוף זמן, והיה אני חושב 4 שעות שביליתי בלנסות ולמצוא את האלגוריתם הכי נכון, והגעתי למסקנה אחרי 4 שעות שאין דבר כזה כנראה, או שאני לא יודע איך למצוא אותו, או שזה מה שנקרא way over my pay grade, ושאלתי אותם ופשוט פשוט אמרו לי, לך לשם, זה מה שאתה מחפש. ואני חושב שחצי שעה מאוחר יותר, אני כבר הייתי עם דמו מוכן של איך הפיצ'ר הזה יכול לעבוד עם חיפוש בתמונה ב-100 שפות.
פסיכי. זה מאוד לוקח אותנו למקום הזה של מנהלי מוצר, כאילו להיות מנהל מוצר טוב, זה הרבה גם בסופט סקילס והרבה בקומיוניקיישן, ולדעת עם מי להתייעץ ואיפה להתייעץ ובקשרים שלנו, ולפעמים לשאול את הבן אדם הנכון, אתה מקבל בדיוק את התשובה שאתה צריך במקום... ללכת לחפש. כאילו פה זה לא הבן אדם הנכון, זה אולי איזושהי קהילה, ואז באמת יותר...
אני חושב שזה נכון ביותר מצורה אחת. אני חושב שזה נכון גם בנטוורק שלך, שהנטוורק שלך הופך להיות מאוד חשוב, במיוחד כשאתה לא המומחה, אבל זה נכון גם בתוך הארגון. זה נכון מהניסיון שלי בעבודה עם דאטה סיינס. חבר'ה מבריקים, אבל יש להם את האג'נדות שלהם הרבה פעמים. הם אוהבים את המחקר, הם אוהבים לבדוק את ה-state of the art algorithms ולנסות אותם ולשחק איתם ולבנות משהו שלא נבנה ולהיות הראשונים ופורצי הדרך בתחומם. ושוב אני חוזר לאנלוגיה שלי של עבודה מול אנשי UX. לא כל איש UX הוא אותו דבר, יש מעצבים שאוהבים שאנחנו מביאים להם איזשהו רעיון ראשוני, אולי איזה מוקאפ שעשינו בפעם הקשור, פיגמה, מה שזה לא יהיה. ויש מעצבים שאומרים, תבוא אליי עם הצורך, אני לא רוצה שתסגור אותי לאיזשהו פתרון, אני דווקא רוצה שתשאיר אותי פתוח לרעיונות שלי. ואנחנו צריכים להבין את התהליך שלהם, ואנחנו צריכים לכבד את התהליך שלהם, להבין את האג'נדות שלהם, לדעת, יצא לי לעבוד עם מעצבים סופר מוכשרים, שרצו שהכל יהיה מושלם, ואני כמנהל מוצר היו לי עוד דברים, רצינו שזה יהיה גם מהר, וגם פיצ'רים של לקוחות רצו, והרבה דברים שלא אפשרו לנו לעשות את זה מושלם. אז אנחנו צריכים להבין איך מעצבים עובדים, והיום אנחנו צריכים להבין איך דאטה סיינטיסטס חושבים, מה האג'נדות שלהם, איך אנחנו יכולים לעבוד ביחד איתם, איך אנחנו הופכים אותם, אנשים שעושים פרויקטים של שנה ושנתיים שכל החברה מחכה להם, לאנשים שהידע העצום שהם מחזיקים בראש שלהם יכול להפוך אותם לגיבורים, שתוך יומיים פתרו בעיה שיש ללקוחות שלנו כבר 3 שנים.
בהחלט. זה לגמרי חלק סופר משמעותי בעבודה שלנו ובסקילס שלנו, מסכימה לגמרי, בלי קשר גם ל-AI. אולי, אז נגמר לנו הזמן, אבל יש שאלה שאני אוהבת לשאול ככה את כולם לפני הסוף. אם היית חוזר אחורה בזמן לתחילת התפקיד הנוכחי, בעצם להקמה של החברה, לתקופה הראשונה שם, איזה טיפ היית נותן לעצמך בדיעבד?
הטיפ שהייתי נותן לעצמי בתחילת התפקיד הנוכחי, זה שאין דרך אחת נכונה. ולהיות הרבה יותר סבלני, ושוב, זה תפקיד שהוא קצת שונה, זה תפקיד של מנכ״ל, אבל זה לא מאוד שונה מתפקידים שהיו לי כפרודקט ראשון שמחפש פרודקט מרקט פיט בסטארט-אפ קטן. יש המון best practices והמון קבוצות והמון ספרים, ובסופו של דבר אין דרך אחת נכונה. אני חושב היה רעיון מאוד מעניין עם סם אלטמן מ-OpenAI לא מזמן, שאמר, של מי שלא יודע, הוא גם היה המנהל של Y Combinator במשך הרבה מאוד שנים. והוא התראיין לא מזמן ואמר משפט מאוד מעניין, שבמשך שנים הוא אמר לסטארט-אפים לעשות איטרציות מהירות, לצאת כמה שיותר מהר לשוק, וכל מיני דברים שהוא עם OpenAI לא עשה. הם עבדו למוצר הזה במשך שנים, בבונקר, ואז יצאו איתו ברעש גדול, וזה לא משהו שבכלל היה איזה פיין בשוק, אף אחד לא חיפש לפתור את בעיית הג'נרטיב AI. אז יש הרבה מאוד חוקים, ואני נורא נלחצתי בתחילת הדרך הנוכחית מדברים שלא הלכו לפי החוקים. אני אתן דוגמה שהייתה מאוד כואבת. אנחנו בעצם עשינו פיבוט מאוד קשה בחצי שנה, שנה אחרי שהתחלנו. בנינו מוצר לעולם ניהול הידע, ולקחנו אותו להרבה מאוד לקוחות, והוא לא התאים לאף אחד. אז מה שעשינו זה לקחנו את המוצר הזה שבנינו, והתחלנו לחפש למי הוא מתאים. ומי שקצת נמצא בעולם הזה, ודיברנו איתו, אז אמרנו, תמיד את אותו משפט מאוד כואב, וזה משפט שדוקר בלב. You are a solution in search of a problem. אחד המשפטים הכי כואבים שיש, שסטארט-אפיסט יכול לשמוע. וזה היה נכון לחלוטין. עכשיו, את אומרת, רגע, זה משפט שאומרים בתור דבר רע. נכון, אני לא אמור להיות solution in search of a problem, זה לא דבר טוב. וזה עבד לנו. אנחנו היינו solution in search of a problem, and then we found our problem. והפתרון התאים לבעיה הזאת, ופתאום לקוחות הפכו אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים, ואני צריך לספר במשך חצי שעה את הסיפור שלנו, כדי שהם יגידו, כן, פחות או יותר יש לנו את הבעיה הזאת, ל-20 שניות לתוך השיחה, הם כבר, רגע, אני צריך לקרוא לעוד מישהו מהצוות שלי, הוא חייב לשמוע את זה. וזה בסדר, כי זה היה הדרך שלנו. כן. ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב, שכל ה-best practice בעולם, ואני מכור לפודקאסטים ולספרים ולקבוצות ולכל זה, אני מת על זה, זה חשוב לדעת את זה, אבל בסוף בעולמות, במיוחד בעולמות ה-early stage, rules קצת meant to be broken, וזה בסדר.
כן.
בעיניי.
זה מעניין, אני חושבת שגם זה מתחבר לי לזווית האמת ממש שונה של אני מעבירה קורס למנהלי מוצר שנמצאים יחסית בתחילת הדרך. אז זה מאוד רחוק מהמקום שאתה נמצא בו ומהמקום של להיות מנכ״ל של חברה, זה דילמות אחרות, אבל אחד הדברים שראיתי כשעשיתי ככה user research לפני וראיינתי אנשים שנמצאים בשלב הזה כדי להבין מה הם רוצים ללמוד ומה כואב להם, אתה יודע, כזה, כן, by the book, להבין את הבעיה לפני שאני רצה לפתור אותה. והיו כל מיני ציטוטים ששמעתי תוך כדי השיחות שרשמתי לעצמי, כי זה ישב בול, כמו, אני לא יודעת מה אני לא יודעת. או מישהי אמרה לי לפני כמה ימים, שזה מרגיש כאילו יש ספר כזה סודי שכולם קראו אותו וכולם הולכים לפיו, ורק את לא יודעת. ואמרתי, אוקיי, זה הציטוט שאני רצה איתו להרשמה למחזור הבא, כי הפעם זה פגע כזה בול. אז אחד הדברים שאנחנו עושים בקורס זה באמת מצד אחד ללמוד את ה-by the book ולדבר על זה, ואז גם נורא לראות איך זה בעצם שונה, וזה בסדר. ואז אתה מצד אחד מבין איך זה אמור להיראות by the book, ואתה גם מבין שאף אחד לא בדיוק עושה את זה by the book, והנה כל מיני גרסאות, אז אתה מרגיש יותר בסדר עם מה שאתה עושה, ואולי חלק אתה בוחר לשנות, אבל זה ממקום הרבה יותר מפוקח.
נכון, ורק צריך להיזהר, כי המסקנה של הרבה אנשים זה שהספר לא חשוב. זה שאם בסוף אף אחד לא עובד by the book, אז הספר לא חשוב. והספר הוא מאוד חשוב, והמומחיות שלנו בכלים של מנהלי מוצר, והספר קיים, וההבנה שלנו שהתהליכים ושל איך לעבוד, היא זאת שמאפשרת לנו לבוא ולהגיד, יש פה משהו שאותו אני, באופן ספציפי, למרות שהוא עובד לרוב האנשים, זה לא עובד לצוות שלי, אז אני אשנה אותו.
נכון, מסכימה לגמרי.
אבל הספר הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
נכון. מעולה, זה היה לי ממש כיף.
תודה רבה שאירחת אותי.